טוב, צהריים טובים לכולם. אנחנו לומדים פה נבואות שהוצרכו לדורות. ספר שמואל, הדרמות בעיצומם. אתם מסכימים או לא? הגענו לפרק... ברוך אתה, אדוני. סיימנו את פרק A. נכון? הגענו לפרק ו... בדיוק. טוב, יאללה. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלושים א', ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו, מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם, שם אדוני צבאות יושב הקירובים עליו. וירכיבו את ארון האלוהים אל הגלה חדשה ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועוזה ואחיו, בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים ואחיו, הולך לפני אהרון ודוד וכל בית ישראל, משחקים לפני אדוני בכל עצב וראשים ובכינורות ובנבלים, ובתופים ובמנענעים ובצלצלים. וצלצלים. ויבוא עוד גורן נכון וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויור חזבו כי שמתו הבקר. ויחר אף אדוני בעוזה ויקהו שם האלוהים על השל, ויעמוד שם עם ארון האלוהים. ויחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום הוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אליי ארון אדוני, ולא אהבה דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד, ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי שלושה חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. ויוגד למלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום הגית, עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים בית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ויהי כי צעדו נושא ארון אדוני שישה צעדים, ויזבח שור ומרי, ודוד מחרקר בחולות לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר. והיה ארון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. ויביאו את ארון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים, ויכל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני הצבאות, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחד ואשפר אחד, והשישה אחת, וילך כל העם לביתו. תכף נדבר בסוף השיעור על מה שאמרה מיכל וזה. טוב, כאן יש אירוע דרמטי ביותר. כמובן, האירוע הזה הוא סתירת לחי עצומה לדוד המלך, עצומה, כי זה אירוע אחרי כל המרידות, ואחרי כל הבלגן, ואחרי, לא המרידות, אחרי המפלה של שאול, ו... בקיצור, אחרי שדוד מבסס את מלכותו וכולם באים אליו, יש כאן איזה מעמד, אחרי שדוד עשה את הצעד הגדול הזה והעביר את עיר הבירה מחברון לירושלים, דיברנו על זה בפעם הקודמת, נכון? שזה צעד שהוא היה צעד אמיץ מאוד. אחרי כל הדברים האלה, דוד עושה איזשהו מעמד, מעמד מאוד מאוד גדול, כן, בסדר שקט, יופי, מעמד מאוד מאוד גדול שבו כל עם ישראל נמצאים, ומעלים את הארון, ובלב המעמד הזה, איזו סתירת לחי כזאת, מחרבת את כל המעמד, למה? מה הסיבה? עוד לא, מה יש לך לשאול? עוד לא התחלנו. מילה אחת, כן.
כל המעמד הזה גם מתחזק
את הארון. כן, ברור. זה בדיוק העניין, כן. בואו נגיד איזה מילה אחת על הארון. ספר שמואל הוא נסוב סביב הארון. הארון עובר איזה שבעה מקומות בספר שמואל. הרי הספר הזה מתחיל מנפילת ארון השם ביד פלישתים, ואחרי זה בקירת יערים, ואחרי זה הוא נמצא בגבעון, אחרי זה בית עובד אדום הגיתי, והארון נע ונע עד שהוא, ויש כאן בעצם ביטוי הכי עמוק והכי בולט לגלות שכינה. אין מקום לארון, אין לו מקום. בבית שמש הוא נמצא, אחרי זה בקירת יערים וכו'. סוף סוף שמעלים את הארון למקום עיר דוד, עירו של המלך, העיר החדשה הזאת, אז מגיעה כזו סתירת לחי. אז מה הייתה הטעות של דוד? וכיצד הוא תיקן אותה? אז מה אתם יודעים על זה? מה הייתה הטעות? אתה מכיר על זה? זמירות היו לחוקיך. רבי יצחק אומר ככה, דוד המלך אמר, אתה מצטט כאן מדרש, זמירות היו לחוקיך בבית מגוריי, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, זמירות קרי לאו, אתה תורה לתורה זמירות, חייך שאתה נכשל בדבר, שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, נכון? בכתף יישאו. עכשיו, אני לא הולך לדבר על זה עכשיו, אם אתה רוצה לראות משהו נפלא, רוצים, ודעת לנפשך ינעם, תסתכל בספר דרך מצוותיך, לאדמו"ר הצמח צדק, מצוות נשיאת הארון בכתף, הוא מסביר את זה. משהו, הסבר מדהים, באמת. כדאי לראות את זה שם. מה זאת אומרת, דוד קורא לתורה זמירות. אני אגיד את זה במשפט וחצי, זה לא קשור לנושא שלנו, אבל הזכרת. אומר, דוד קורא לתורה זמירות, מה הבעיה? זאת אומרת, זמירות זה כמו ניגון. ניגון, גם אם אתה חוזר עליו מלא פעמים, אתה נהנה ממנו. כי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז דוד המלך אומר, התורה היא בעצם ניגון אחד. מה הניגון? לעשות רצון השם. זה הדבר המרכזי. שבת, תפילין, כשרות, ציצית, הכל בסוף רצון השם. זה הדבר המרכזי. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא נכון. זה לא זמירות, זה מנגינה, זה שירים שונים. לא דומה הטעם והשמחה בשבת לטעם והשמחה בתפילין, זה טעמים שונים. למה אתה קורא לזה כאילו... ולכן, אני אומר לכם, הוא רוצה להסביר שם, שדוד המלך, הטעות שלו הייתה מצווה, אתם מכירים ברמב״ם, מופיע שמצוות נשיאת הארון היא מאוד מיוחדת. נגיד שזה הארון, בסדר? להבדיל, כן, מיליון הבדלים, בסדר? להבדיל. אז איך נושאים אותו, הלוויים? בכתף יישאו, נכון? שתי לוויים פה הולכים, והלוויים שפה, איך הם הולכים? ככה. הארון צריך להיות, לשאת אותו פנים בפנים. ואז יוצא ששני לוויים ילכו כאילו לאחור. זה המצווה, מצוות נשיאת הארון היא שהפנים מופנות אליו. ואיך כתוב על הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו? פנים בפנים דיבר השם עמכם. בהר מתוך הקהל. והלוחות, לוחות הברית, מה כתוב עליהם? שאורכן וו תפחין, ורוחבן וו תפחין, ועוביין וו תפחין, והלוחות מזה ומזה הם כתובים. אז בעצם זה לא לוחות, זה קוביות. נכון? איך שאתה לא מסתכל עליהם, אתה רואה את הכל בפנים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה מדבר על המעלה של התורה מבחינת העורף שלה. זה נכון שבסוף, בכל מצווה שאתה מקיים, אתה מקיים רצון השם, אבל זה עורף. אני רוצה שתדבר על הפנים. הפנים זה שבכל מצווה יש גוון מיוחד. מה אתה אומר? אותו דבר אצלך, שבת כמו תפילין? לא, שבת זה שבת, תפילין זה תפילין, סוכה זה סוכה, פסח זה פסח. זה מגוון טעמים. זה כמו אדם יבוא יגיד, אשתו הכינה לו אוכל, כן, נגיד שאשתו הכינה לו אוכל, כמו שאשתי הכינה אוכל מאוד מאוד טעים, אז אשתו אומרת לו, איך היה האוכל? מזין חבל על הזמן. עוד כמה מילים, אבות מזון, כולם שמתי לב. מלא ויטמינים. תגיד משהו, מינרלים. הלו, טעים או לא טעים? דבר. מה, אני יודעת שיש בזה אבות מזון, לא הבאתי לך לאכול מסמרים. אבל זה. טעים, חריף, וזה, ופה, זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם תורה טעימה. טעמו רק כתוב השם. מה אתה מדבר איתי על אבות מזון? על רצון השם, אני יודע, אבל זה לא מספיק. ולכן הוא טעה ונשא את הארון, לא פנים אל פנים, ככה הוא מסביר. אלא אחור פנים. תסתכלו שם, זה לימוד מתוק מאוד, זה ארוך קצת, אבל שווה להתעמת על זה. ספר דרך מצוותיך, לאדמו"ר הצמח צדק, שהוא מבאר את המצוות בדרך פנימיות התורה, מצוות נשיאת הארון בכתף. זה בגלל שהזכרת לי את ה... אבל אנחנו לומדים פה תנ"ך עכשיו. מה? אז... כל פנים, ברור שדוד טעה בדבר שתינוקות של בית רבן טועים בו, נכון? כתוב, כי עבודת, נכון, השם עליהם, כתף יישאו, כתוב, בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו, וגם הארון עושה את נוסף וכל הדברים האלו. איך דוד לקח את הארון בעגלה? מה אתם אומרים? אני אתן לכם כלל, חי ורק, כשאתם רואים טעות גדולה, תבינו שזה לא טעות גדולה, אלא זו תפיסה שונה. זה לא שדוד בדיוק את המשנה הזאת הוא שכח את הפרק הזה ברמב״ם. אלא הייתה לו איזו תובנה אחרת, תפיסה אחרת, שצריך להבין ולהעמיק מה היא. פשטים שלחו את זה בעגלה, כן, אתה צודק. יפה. מה הייתה התפיסה של דוד? מה הייתה הטעות, כאילו? זאת אומרת, זה לא טעות, זה תפיסה. אומר דוד המלך, תראה. ברור, אני תכף אתן לכם דוגמה. דוגמה, היא לא אחד לאחד, אבל היא מאוד קרובה. דוד אומר, כן, ברור, אהרון, במשך הרבה מאוד שנים, הלוויים נשאו אותו בלבד בכתף, כי היינו במציאות של מעבר, מדבר, אחרי זה ספר יהושע, זמני כיבוש, ספר שופטים, זמני חלוקה, וספר שמואל, עד שהתחיל להתארגן הממלכה. עכשיו יש ממלכה. עכשיו יש אחריות. עכשיו יש מלך. הקודש כבר לא צריך לחפש, הקודש, הארון, בית המקדש, לא צריך לקבץ נדבות. הוא לא צריך לחפש מי שיישא אותו. המלכות לוקחת אחריות על הדבר הזה. אני אתן דוגמה, בסדר? הדוגמה הזאת היא למעשה היום די מתפוצץ לנו בפנים, אבל כשנבחר מנחם בגין להיות ראש ממשלה, אז הוא אמר כך. שאלו אותו, איזה ראש ממשלה אתה רוצה להיות? אמר ראש ממשלה בסגנון יהודי. כן? זה היה מהפכה תרבותית, לא רק מהפכה שלטונית. חלק מהמהפכה שהוא רוצה לעשות, זה להגיד, לימוד תורה בעם ישראל זה ערך. עד מנחם בגין, כל תקציבי עולם הישיבות, היו הכל מתרומות. נגידים, נוסעים לאמריקה, תנו כסף. היה מעט, המדינה נתנה ככה כמה זה, אבל זה לא היה. מה אתה אומר, עזרא? בסדר, הבנתי את הרב. עזרא אומר לך דברי אלוקים חיים, גרושים זה היה. בא מנחם בגין לרב שך, אמר לו, תן לי לממן את כל הלימוד תורה. אז עוד פעם, זה לא היה כמו העלויות של היום, בסדר? זה לא היה זה. אבל כאילו, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו נחזיק את הדבר הזה. הרב שך סרב בחוכמתו, אמר לו, אתה היום בלי מחר להתהפך ונשאר בלי כלום, אני מעדיף לשמור על התורמים שלי. חוץ מזה גם, התקציבים גדלו, והיום אנחנו נמצאים במשבר שאנחנו נמצאים בו היום, שצריך לפתור אותו כמובן. אבל יש בזה משהו הגיוני, שהמדינה לוקחת אחריות. בסדר? אני אתן לך אולי דוגמה יותר מוצלחת. בסדר? הכותל המערבי, שמעתם על המקום הקדוש הזה? יפה. פחות או יותר כשאתה מגיע לכותל, מבקרים שם מיליוני יהודים בשנה, המקום מסודר. המקום מאורגן, המקום מסודר. המקום, אתה יכול להיכנס אליו, לצאת ממנו בלי, גם כשיש ברוך השם, יין הרע, יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים, וברך את הקשה דיבר לכם. מאות אלפים מגיעים. אף אחד ברוך השם, אין פרץ, אין יוצאת, אין צבחה ברחובותינו, מגיעים, יוצאים, נכנסים. ככה נראה מקום שמדינה מנהלת אותו. מירון, להבדיל, לא להבדיל, זה לא אומרים להבדיל על יהודים, אבל מירון, לא המדינה מנהלת אותו. עכשיו, גם לא מנהל אותו, גם גוף אחד. מעלים אותו מלא גופים. אקדש פה, אקדש שם, אהוב בונה. כל מי שהיה במירון יודע, זה בנה מרפסת, זה בנה רחבה, זה עושה הדלקה, זה עושה. ככה נראה אסון מירון. ככה זה נראה כשיש משמעות לכך שהממלכה נכנסת לאיזה מקום, והיא מסדרת שמדינה, כשיישוב בונה כביש, אז הם יקחו שזה הר, אז הכביש יתפס על ההר ככה וכל זה. כשמדינה מגיעה, היא מזיזת ההר. היא באה עם מלכות העקר תורה. הכביש פה יעבור ישר, ההר יזוז. מדינה יש לה גם הרבה מגרעות, יש בירוקרטיה ויש כל מיני דברים, אבל כשהיא מגיעה, עושה דברים, לכתחילה כמו שצריך. לכתחילה כמו שצריך. ככה הדברים צריכים להיראות. אז אומר דוד המלך, למה אני מלך? עיקר התכלית שלי בתור מלך, זה לקחת אחריות על הקודש, זה לא הייתה טעות. דוד אומר, את הארון אני לא, מעביר מבני לוי, ואומר, כי בני לוי, כל הכבוד, כמה כוח יש להם? כמה כסף יש להם? כמה עוצמה יש להם? בני לוי, משרתי הקודש. אני לוקח על זה אחריות. הארון יהיה על שיירה ממלכתית, על לימוזינה ממשלתית. זה מזכיר לי, מעניין למה אנחנו מדברים עליו עכשיו. ירמיהו, תעשה טוב, כפר עליך, תעשה הברון רוטשילד, מתי הוא נפטר? מתי היורת של הברון רוטשילד? אני עכשיו מדבר עליו, נראה לי שזה קשור. הברון רוטשילד, בנימין אדמון רוטשילד, שנפטר, כשהוא נפטר, היה בבעלותו יותר מ500,000 דונם קרקעות שהוא קנה בארץ, יותר מהקרן הקיימת לישראל. והוא ציווה, הוא לא אמר אם, הוא אמר כשתקום מדינת ישראל, להעביר את כל הדבר הזה. מה התאריך העברי? מה אנחנו היום? נו, אנחנו בשבוע שלו. בשבוע. שבוע שחל בו. כן, לא סתם הזכרנו את הצדיק הזה. בלועזי זה, אבל לא עשינו עזי, אבל בלועזי זה אנחנו היום הרביל, השמיני, אנחנו בקיצור, באור המקיף שלו, אור המקיף. אז הוא נפטר בצרפת, הוא ציווה להעביר את הכל לפה וכל זה, נכון? באמת הבהירו, רק תבינו את הפשע בלקחת קרקעות של העם היהודי שהוא קנה בכספו ונתן לדינת ישראל ולהקים בזה יישובים למי ש... כן, ברור. והוא גם ציווה שכשתקום המדינה יביאו אותו לקבורה בישראל. אז איך הביאו אותו לקבורה? אוניית חיל הים נסעה לצרפת והעלו עליה את הארון שלו וגם של אשתו נראה לי, שניהם גם יחד, והביאו את זה במשט צבאי, וכאן בנמל חיפה קיבלה אותם שיירה צבאית, ושיירה צבאית לכל אורך שהם עמדו בה, עמדו בזה ונופפו בדגלים וכל הדברים האלו, ועד זיכרון יעקב, שהוא קרא את זה על שם אבא שלו, נכון? ויש תמונה, מי שהיה במוזיאון שם בזיכרון יעקב, יש תמונה של הקבורה שלו, רואים אותו, יש גם וידאו אולי, רואים אותו קבור, ורואים שורת אנשים עומדת עם שקי אדמה, וכתוב בנימינה, זיכון יעקב, בנימינה, עדה, פרדס חנה, חדרה, מכל מושבה הביאו שק אדמה ואיתו כיסו אותו. זה, המדינה קברה אותו, לא אדם פרטי. בסדר? זה העניין, המדינה, יש גבול כמה אתה... נכון, אתם מדברים על עצמך שעכשיו איזה יהודי אמריקאי יתרום F-16? למדינה, לעילוי נשמת... אמבולנסים תורמים, אבל... אמבולנס כן, אבל F-16 לא. אתה יודע, לוי אשכול אמר פעם, ראש הממשלה לוי אשכול אמר שהוא רוצה לייצר פרה מיוחדת, שהראש באמריקה והעתינים פה. אתה צריך לנסוע עד לשם, אתה ישר חולב את זה פה. אתה צריך לטוס ולחזור. כן, נכון. אז זה מה שדוד אומר. דוד אומר, אני רוצה שהממלכה תיקח אחריות על הקודש. זה לא כזה טעות. זה לא כזאת שגיאה, כן? זה לא איזה משהו ש... אנחנו נראה שאחרי זה שלמה היה גם כן עם אותה תפיסה, והוא בנה גשר שחיבר בין ארמון המלך לבית המקדש. ובכל אופן, מה הייתה הטעות? זה קצת מזכיר גם את חנוכה, נכון? הנה, בחנוכה קרה הצד ההפוך. בחנוכה הלוויים הם נהיו ראש הממשלה. זה בסדר בצורה זמנית. זה בסדר בצורה... אבל אסור להרבב את הרשויות, ולכן הכהנים צריכים להיות כהנים, ואסור למלך להשתלט כאילו על הקודש, אפילו שזה מלך צדיק כמו דוד, כי אחריך מי יבוא? איזה מלך יבוא אחריך? פחות צדיק. ואז מה? הוא ישעבד את כל המשאבי הקודש לטובת הגחמות שלו, כמו שקרה. נראה בהמשך, המלך עוזיהו, שרצה להיות כהן גדול, ובמית שני המלך אגריפס, ועוד ועוד. אל תיגע, הכהונה הגדולה היא... בסדר? זה לא שדוד לא ידע, הוא ברור שהוא ידע, רק הוא חשב שההוראה הזאת לשאת את הארון בכתף, היא הוראה שהיה לנו משכן, ולא היה, הכל היה זמני, אבל עכשיו אנחנו הולכים לקראת קבע, אנחנו הולכים לקראת בניין בית המקדש, בעזרת השם, תכף ירצה לבנות בית המקדש בעצמו. אנחנו הולכים לקראת, שעון הזה לא עובד, אנחנו הולכים לקראת זה, אז עכשיו המלכות תיקח, זה יהיה כמו שאמרנו, בשיירה רשמית, ולא ב... זו הייתה הטעות. ולכן, עוד שנייה אחת, עכשיו, עוד דמיון אחד קטן, תעזרו לי להשלים את התמונה, בעלאת הארון הראשונה, מתוארים כלי נגינה, נושאים אותו, ואחיו הולך לפני הארון, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני, בכל עצי ברושים, כינורות, נבלים, תופים, מנענעים וצלצלים. אז איפה דוד ממוקם? בשערה, מה? מה הוא לבוש? לא, חזור בך. חזור בך, תגיד אני מתחרט, אשמתי בגדתי. הוא לא לבוש אפוד בד, מה הוא לבוש? לא כתוב, מן הסתם בגדי המלוכה, מעמד מכובד, הוא עם בגדי המלוכה. מה הוא עושה? מה הוא עושה? חבר'ה, אתם מתבלבלים. אתם מסתכלים עליי במקום על הפסוקים. אתם מדברים איתי על הפעם השנייה, אני מדבר איתכם על הפעם הראשונה. כלומר, הוא מנגן, הוא עושה ככה, כמו מלכת אנגליה עושה ככה, נכון? להבדיל, כן, הרבה, אבל כאילו הוא עושה, הוא עושה כפיים וכל הדברים האלו. הוא שומר מאוד מאוד על המכובדות. הוא המלך, והוא המלך מעלה את ארון ברית השם. זאת לא הפוזיציה. הפוזיציה היא שהמלך מול ארון ברית השם הוא כמו כולם. כלומר, זה הפוך. לא המלכות תיקח חסות על הארון, אלא כשאתה פוגש את הארון, אתה, אדוני המלך, מתנהג כמו היהודי הכי פשוט. בסדר? ולכן, בעלייה השנייה, מה דוד לבוש? אפוד בד זה תמיד ביטוי בספר שמואל לתודעת שירות. מי היה נער חגור אפוד בד? שמואל. מי דאגה כל שנה להביא לו מחדש אמא שלו, כדי שלא התחיל להגיד, אני כבר אפנדי, וגידלתי זה, ואני פה, ואני שם, כל שנה מעיל קטון תעשה לו אמו, ועלתה לו מימים, מימים, זה קטן עליך שמואל, תביא, הנה כך חדש, תישאר משרת. מדי ב', לא מדי א'. ומה דוד עושה? מנגן או? מפזז. מחרקר, עושה גלגלונים, עושה שליקלקים, כאילו מבזה את עצמו. אומר, לפני הקדוש ברוך הוא, אני והיהודי הזה, אנחנו אותו דבר. נכון? הרב דוב זינגר אומר, מפזז זה מפרק את הפוזה. אין פוזה, מפזז. מחרקר וכו'. עכשיו תראו שבספר דברי הימים על אותה סיטואציה יש תוספת חשובה. תפתחו רגע בדברי הימים. פרק... פרק תתוו. דברי א', פרק תתוו. תתוו. בוא נקרא את זה. סליחה, זה מתחיל. זה... כן. בוא נקרא את פרק תתוו, בסדר? מי פסוק א'? ויעש לבתים בעיר דוד, ויעש למקום לארון האלוהים, ויית לו אוהל. אז אמר דוד, לא לשאת את ארון האלוהים, כי אם הלוויים, כי בם בחר אדוני, לשאת את ארון אדוני ולשרתו עד עולם. כלומר, זה כבר מתחיל ישר מהתיקון. והיה את התקלה, הוא לא כותב כאן את התקלה, אבל הייתה. ויקל דוד את כל ישראל אל ירושלים, להעלות את ארון אדוני אל מקומו אשר הכין לו. ויאסוף דוד את בני אהרון ואת הלוויים. קודם הוא לא אסף אותם, לא רלוונטיים, המלכות פותרת את הבעיות, אוסף אותם. ויש כאן את כל הרשימה של בני הלוויים וכולי, ואז פסוק י' ויקרא דוד לצדוק ולביתר הכהנים וללוויים ולאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב, ויאמר להם, אתם ראשי האבות ללוויים, התקדשו אתם ואחיכם ועליתם את ארון אדוני אלוהי ישראל אל הכינותי לו. למה? כי למה בראשונה לא אתם, בפעם הראשונה לא אתם עשיתם את זה, אלא מי עשה את זה? המלכות ולא הלוויה. פרץ אדוני אלוהינו בנו, כי לא דרשנו כמשפט. טעיתי בתפיסה. זה לא טעות בהלכה. זה טעות בתפיסה. בסדר? והתקדשו, אתם יודעים, זה קשור נגד הרבה מאוד לסוגיית מה שהיה פעם בחוץ לארץ. רבנים מטעם. כן, הרב, רב המדינה. בדרך כלל רב המדינה היה אחד בחוץ לארץ, כן? לא, בארץ ברוך השם, הרבנות הראשית, קודש קודשים. אבל בחוץ לארץ, הרב המדינה היה אחד שמחויב למדינה, ולא לשולחן ערוך, ולא לקדוש ברוך הוא, ולא לאף אחד. הוא היה מחויב למדינה. זה היה ברור שהוא, המדינה שולטת בו. כי למה בראשונה לא אתם, פרץ אדוני אלוהינו בנו, כי לא דרשנו כמשפט. והתקדשו הכהנים הלוויים להעלות את ארון אדוני אלוהי ישראל, ויישאו בני הלוויים את ארון אלוהים, כאשר ציווה משה כדבר אדוני בכתפם במוטות עליהם. עוד שנייה אלעד. יפה. עכשיו תראה כאן, ויאמר דוד לשרי הלוויים להעמיד את החיים המשוררים בכלי שיר, נבלים, כינורות וצלתיים. ומשמיעים. טוב, אז יש כאן את כל המשוררים האלה. מה עם דוד? אני מדלג לפסוק קפה. בשמואל קראנו שדוד מראש בא, מה שנקרא, עם בגדי ספורט כזה, עם בגדי זה וזה. פה זה מתואר אחרת. ויהי דוד וזקני ישראל ושרי האלפים ההולכים להעלות את ארון ברית אדוני מן בית עובד אדום בשמחה. ויהי באזור האלוהים את הלוויים, כי הרי הארון היה מאוד מאוד כבד. עובדתית, הכפורת שקלה כמה טונות, לפי הגודל והזהב טהור. אז אזור האלוהים. נושא ארון ברית אדוני, ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים, ודוד מחורבל במעיל בוץ. כלומר, הכי, המעיל הכי יוקרתי, והוא כאילו מקורבל. בסדר? זה מוזר. מה קורה בהמשך? וכל הלוויים נושאים את הארון ומשוררים, ועל דוד אפוד בד, ואז מיד כתוב, ואי, אהרון, ברית אדוני, בא אדיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בת החלון, ותראה את המלך דוד מרקד ומשחק בתים את המליבה. כלומר, כדי להדגיש את זה, מה עשה דוד? זה כמו שנגיד מגיע איזה רב גדול לחתונה, והוא עם הכובע והחליפה, ואז תוך כדי הריקודים, הוא לוקח את הכובע, זורק אותו, מוריד את החליפה, ונכנס לריקודים, וזה, זה הרבה יותר עוצמתי, נכון? מאשר אם הוא רקד עם החליפה, וכזה, קוראים לזה המעגל של הפינגווינים. נכון? של אלה בחוץ. וכל זה. אז דוד בכוונה לבש את המעיל בוץ שלו, ואז תוך כדי הוא פותח את המעיל, זורק אותו ונכנס לתוך המעגל, מתחיל לרקוד ולקרקר ולפזל. ואז מיכל בת שאול רואה אותו ובזה לו, מה זה ההתנהגות הזאת? בסדר? אז בדברי הימים זה עוד יותר מועצם לכל הכיוונים. ואז הוא חילק לכל אחד גם אוכל וכן על זה הדרך. ושוב פעם, ויתן לפני ארון אדוני מן הלוויים המשרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל אדוני אלוהי ישראל. אז זה, רבותיי, זה דבר קריטי. ההבדל הזה... עכשיו, רוצה, מה רצת לשאול? סליחה? מה רצת לשאול?
לגבי שלמה. כאילו, שלמה בנה קשר בין בניין המלוכה לבניין בית המקדש.
כן.
משמע שזה לא...
אנחנו נדבר על זה. כשנגיע לשלמה, אתה תהיה פה? אז אנחנו, עד השם, עוד שנה, אנחנו שם לדעתי. אז עד השם. אם לא תהיה פה, אז זה... כן. בסדר, זה ברור? כלומר, כאן בעצם מה שקורה, נקבעה המשך הפרדת הרשויות. הרי עם ישראל יש לו משכן. מלך, שופט, כהן ונביא. ואף אחד מהם לא כפוף לאף אחד. המלך לא כפוף לשופט. כי הסנהדרין יכולה לקרוא למלך למשפט, כמו שקראו לינאי המלך, שעבדו הרג, עבדו הרג, והם קראו לו למשפט. אז המלך זה. והמלך, והכהן הגדול, מלך שופט כהן, כהן גדול, המלך לא יכול להיכנס לבית המקדש. אסור לו להיכנס למקדש. אז, נכון, זה, הכהן הגדול הוא המלך לבית המקדש, יש לו גם אוצר של עצמו. והנביא ודאי לא כפוף למלך, הנביא מוכיח את המלך. נכון? אז בעצם יש כאן ארבע רשויות, שכל אחת מאזן את השנייה, כן, להבדיל, 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 נגיד בישראל, אחת הבעיות המבניות שיש לנו, שאין כאן באמת איזון מלא בין הרשויות, למה? יש לנו שלוש רשויות, נכון? אמרת, גם אתה צלישו, מה צלישו, סליחה.
זה היה נראה שהשוק למשפט, בדברי הימים, שזה לא טעות תפיסתי, טעות תפיסתי, כאילו המשפט, וכמו שאתה חושב את זה, אבל הוא...
לא. אז אני אומר, זו טעות כל כך גדולה, מה, הוא לא זכה, כתוב בתורה, הוא שכח פסוק דוד המלך. זה ברור שאתה רואה שזה קרה בצורה מכוונת. עגלה, טקס, מעמד, זו הייתה התפיסה. ולכן אומר, בראשונה טעינו, עכשיו אני, יש כאן פירוט בדברי הימים, של כל הלווים שהוא מעמיד אותם. הוא כאילו פיטר את הלווים, הוא לא צריך לווים. אנחנו, המלכות תדאג. אין דבר כזה. הקודש הוא ישות עצמאית. איפה היינו? כן, יפה. שופטת, מחוקקת ומבצעת, אבל בישראל המחוקקת והמבצעת זה היינו אח. כי הכנסת, בסדר, כאילו, הקואליציה, היא מרכיבת הממשלה, אין באמת ביקורת של הכנסת, או אין ביקורת מספקת של הכנסת, על הרשות המבצעת, ולכן, לא רק בגלל זה, אבל גם בגלל זה, אז כאילו, המערכת השופטת מרגישה שהיא צריכה למלא את מקומה גם של... בקיצור, וככה מתחיל כל הבלגן. וארצות הברית היא דוגמה, זה אחרת. יש שם, בגלל שהנשיא הוא מאוד מאוד חזק, אז יש שם בלמים מאוד חזקים, שתי בתי נבחרים, הקונגרס והסנאט, סנאט זה שני נציגים מכל מדינה, לא משנה מה גודל המדינה, והקונגרס זה לפי הגודל. וכדי להעביר חוק, אתה צריך רוב בשני בתי הנבחרים. כלומר, בקונגרס יש לך רוב, כי או נגיד שעכשיו הרפובליקנים יש להם רוב בקונגרס, מעולה, אבל זה לא יעזור. אתה צריך להעביר את זה גם בסנאט, ובסנאט אין לך רוב. אז אתה חייב להגיע לשם הסכמות, בסדר? אתה יכול לתקוע, אבל זה... אז האיזון פה הוא חשוב, מלך שמתפרע, הוא צריך שנביא יבוא ויגיד לו, תעצור. בסדר? כהן גדול, המלך לא יכול להיות, שמע, בוא נעשה ככה. האיזון הזה יוצר איזה מבנה שלם. דוד, במחשבה שלו הייתה קצת הפרה של האיזון. אומרת שהמלכות תיקח אחריות על הקודש הארון יובל בשיירה רשמית. בשיירה רשמית של המדינה וזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זאת לא הדרך. אתה בתור מלך צריך להיות בטל אל הכהן הגדול, בעומדך לפני השם יתברך, איתו. ולכן אתם יודעים שכולם משתחווים למלך, שפוגשים את המלך, כולם צריכים להשתחוות, השתחוויה, הכוונה, פישוט ידיים ורגליים, חוץ מהכהן הגדול. הוא היחיד שלא משתחווה למלך. הוא אומר, אני לא... ואדרבה, כשיש למלך שאלה, תראו, מלך הוא האדם הכי חזק. הוא יודע הכל, ויש לו שאלה, למי הוא הולך? לכהן הגדול, בהורים בתים שייתן לו מענה. כלומר, המלך יש לו איזה... הכהן הגדול הוא ודאי צדיק, אמור להיות צדיק, והוא גם אין לו... אין לו צבא, אין לו דיוויזיות, בסדר? אבל בכל אופן, המלך עומד כלפי הכהן הגדול בסוג של ענווה. כשיש לו שאלות, הוא בא אל הכהן הגדול, אומר לו, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי בהורים בתומים. אז זה הסיפור כאן. תראו דבר מאוד מעניין, הרמב״ם, בהלכות סוכה ולולב, בהלכה האחרונה, כשהרמב״ם בוחר להביא את המצווה, שמצווה לשמוח, נכון, השמחה שישמח האדם בעבודת השם בעבודה גדולה וכו', הוא בוחר להביא את הפסוקים של דוד המלך. זה הלכות סוכה ולולב, זה בעצם, סוף הלכות סוכה ולולב, זה בעצם שמחת תורה. מה, שמחת תורה, אתה תרקוד לי כמו איזה... ככה, זה עדינון כזה, תתחיל להזיז את עצמך, תתחיל להשתולל, תתחיל לקפוץ, מה? לא, נגמר, תתחיל! בסדר, הרבי היה בשמחת תורה, מסתכל על אנשים, תקפיל, ממש מדליק את כולם. יפה מאוד. אז זה הסיפור של, זה הסיפור של אהרון.
במשפט אחד, מה היחס בין קודש למלכות?
עצמאות. כלומר, המלכות לא יכולה, המלך לא יכול להגיד, אני עכשיו אחראי על הקודש, אני מתקצב אותו, אני זה... לא, הקודש צריך להיות עצמאי. הוא צריך לדעת להגיד גם ביקורת למלך. הוא צריך לדעת להגיד, אתה לא יכול להיכנס לכאן, אסור לך. בסדר? אם המלך חוטא, הוא צריך לבוא לכהן ולהגיד לו, סליחה, חטאתי, תקריב לי קורבן. הרי אם מלך חוטא, אשר נשיא חטא, הוא צריך להביא פער עליהם דבר של ציבור, אז הוא צריך שיהיה לו מישהו לגשת אליו. בסדר? מספרים שפעם ראו את הרב מגור, הבית ישראל, זכר צדיק לברכה, יוצא מרב אריה לוין. הרבי מגור, הבית ישראל, היה לו רוח הקודש. כולם ידעו את זה. האיש קדוש מאוד. מה הוא עושה אצל רבי אריה לוין? אז אני לא זוכר את מי שאלו. נדמה לי שאלו את הבית ישראל בעצמו, מה עשית אצלו? אז הוא אומר, תראו, אני אדמור, חסידות גדולה, חסידות גדולה, וכל היום באים אליי יהודים, ושופכים את הצרות שלהם וזה, ואני... גם אני צריך לשפוך את הקשיים שלי אצל מישהו. אני הולך לרב אריה. גם אני צריך מישהו ש... אני רק נוסע על זה, אז אני הולך אליו. כל אחד צריך מישהו. אז דוד, מכוונות טובות, לא יובן, מכוונות הכי טובות, הכי זה, לרומם את בית אלוהינו, אומר, אני אקח על זה אחריות. אל תעשה את זה. הלוויים הם שומרי משמרת הקודש. טוב. מה אומרת מיכל? בוא נסיים את הפרק. ותצא דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני עמות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. כלומר, זה ברור שכדוד עשה גלגלונים, אז קצת עלה לו הזה, וראו לו את הרגליים, וראו לו את הידיים, וראו כל מיני דברים, שזה, מה זה הדבר הזה? מה זה? ככה לא מתנהגים. היית רואה את, לא יודע מה, את הרב אליהו הולך עם מכסה קצרות, זה לא שייך, נכון? צניעות. מה אומר דוד? ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני. מה את רוצה? אני לא הסתכל, אני הסתכלתי לפניו. אני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. כלומר, זה עומק התשובה. דוד המלך אומר, אני מבין שגם אני בתור מלך צריך את החוויה של לעמוד לפני השם כאדם פשוט. כאדם שכאילו נוסע את עיניו למעלה. ולא גם אני, אלא במיוחד אני בתור מלך. צריך את ההזדמנויות האלו שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא בהמה ובירה. יש ספר מאוד יפה. מה זה? אני אסביר עוד שנייה. יש ספר מאוד יפה שכדאי לכם לקרוא, שנקרא נשיא וחסיד. זה ספר על שזר, שהיה פה נשיא המדינה והיה חסיד חב"ד. ובין השאר מתואר שם בספר הזה, איך הוא היה נראה כשהוא היה נכנס ליחידות אצל הרבי. הוא היה מבוגר מהרבי, היה מבוגר ממנו ב-20-30 שנה, וגם נשיא מדינת ישראל. הוא היה נראה כמו נער בר מצווה לפני דרשה. הזיע, נהיה אדום, קצת גמגם אפילו כשהוא דיבר בה... נשיא, 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 אבל הוא עכשיו עומד מול הרבי, מול הרבי שלו. זה טוב, לא? ונקלותי עוד מזאת, חבל, הוא אומר שלא עשיתי עוד גלגלון. והייתי שפל בעיניי. ועם המאות אשר אמרת, אמא מכבדה. עכשיו שאל כבודו שמעון, בני, בני שאל, סליחה, למה הוא מזכיר את אביך? כי הוא אומר לה, זה בדיוק הייתה הבעיה של שאול. שאול היה מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד איזה, אבל הוא... שאול כל מה ניסה לתחזק את הדמות שלו, נכון? כשהוא חטא, אז מה אומר לשמואל? טוב, 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 תבוא איתי, כבדני נגד זקני עמי. מה זה, חטאת, בוא תקרא לכולם, תגיד להם, חבר'ה, אני חטאתי, אני צריך פה תיקון. שאול היה מאוד עסוק בגלל הדבר, אז בגלל שהוא היה מאוד מאוד כאילו צנוע ומאוד מופנם וכל זה וזה, אז הוא היה עסוק גם בלהחזיק כאילו את הדמות שלו, ולכן הוא, לא יודע, דוד המלך, אני בעל תשובה, צריך לתקן, אני מתקן, אין בעיה, זה בסדר, ולכן הוא משווה את זה לאביו. ולמיכל, כן, ונקלותי עוד מזאת, ונקלותי, אגב, אומרים שזה פסוק חשוב, הפסוק הזה, למה? תבינו את זה כמו שצריך. זאת זה כינוי לאישה, שנאמר, זאת הפעם, עצם העצמה, לזאת יקרה אישה, לזאת יקרה אישה. אז צריך לעקוב אחרי המילה זאת, אם תקום במלחמה, בזאת אני בוטח, אני בוטח באשתי. זאת נחמתי, בעוני. זאת אשיב ליבי, על כן אוכיל. אדם קום על זה. אבל גם, ונקלותי עוד מזאת. כלומר, אדם מגיע, עוד שנייה אחת מגיע, הוא אדם חשוב, הוא מפקד בצבא, הוא רב, שלום כבוד הרב, כולם נעמדים וכל זה, הוא עלול להתנפח, מגיע הביתה, אשתו אומרת לו, הפח אשפה, אתה חייב, אתה תזרוק אותו שנייה, אתה יכול רגע להחליף לילד? הכלים, הכיור מלא, הייתי גם באישה, גם יכולה לתת לבעלה, תוכחה אמיתית, כלומר, לקדם אותו. אז הוא נקרא אותי עד מזאת. כן, מה, הרבה שאלות, מה? זו שאלה מצוינת. למה ויחר רב דוד? כי דוד אומר, אני התכוונתי לי יותר. מה, כאילו, בסדר, לכן הוא לא הבין. מה הייתה הטעות שלי? לא טעיתי בהלכה. תפיסה הבאתי. הרבה יותר מתקדמת מבחינתי. מה ש... מה עשה עוזה? עוזה לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום. מה? הוא לא עשה כלום. למה? כי הרבה פעמים כשאתה עושה טעויות, אז אנשים משלמים את המחיר. זה היה... עכשיו אתה יכול להגיד גלגול נשמה, זה היה השליחות שלו וכל הדברים האלה, אבל כשאתה עושה, שאתה עושה, כשיש מלחמות, שזה, אז, או כשיש דברים כאלה, אז אנשים...
יש את המדרש שהוא, שהזה בא ליפול, ואז הוא בא להחזיק.
זה, לא, תודה רבה שהזכרת לי את המדרש. נכון? כתוב, כי שמתו הבקר, כתוב. כי שמתו הבקר. כלומר, אז כן, אז כאילו, זה לא רק שאתה לא מאמין בכך שהארון נושא את נושא, אלא שמתו הבקר, כי אני מחזיק את הקודש, בלעדיי הוא ייפול. כתוב, לא ייפול בלעדיך. הכל בסדר. הכל בסדר, זה, אני מחזיק את עם ישראל גם בלעדיך, הכל בסדר? אם אני לא יהיה, אם המדינה לא תהיה, הכל בסדר. כאילו, קצת טענה חרדית, נכון? היינו כאן 2000 שנה בלי מדינה, אני עוד 2000... בטענה הזאת יש איזשהו יסוד אמיתי, גרעין של אמת, שעם ישראל לא עומד על זה שאם מדינת ישראל תזכה, אז היא תחזיק את עולם התורה וכל. אם לא, זה יסתדר, אנחנו, עם ישראל יודע להסתדר, בסדר? ברוך השם, מדינת ישראל, אנחנו מאוד אוהבים מכן על זה הדרך. כן. זה היה הוראת שעה כזאת. הייתה הוראת שעה כדי להראות שלפני הקדוש ברוך הוא, אני ואתם שווים. ולמיכל בת שאול, לא היה לילד עד יום מותה, שזה פסוק מאוד מאוד, אנחנו נעסוק בו בהמשך. כאן בעצם, למה לא היה לילד, אנחנו נראה בהמשך. כן, הרי בעצם רק עכשיו, בקיצור זה הולך ככה. היה אמור להיות ילד דוד ומיכל, הילד הזה אמור להיות המלך המשיח שמכנס את כל הממלכה בבת אחת. שאול לקח את מיכל ונתן אותה לפלטי בן לייש, נכון? וכנראה בזמן הזה כשהיא חזרה, היא כבר לא יכלה ללדת. היא לא יכלה, וכאן הכתוב מציין שזה שהיא לא יכלה ללדת, היה בין השאר בגלל הביקורת שהייתה לה כלפי דוד, כן? אולי בגלל למה הוא לא החזיר אותה, למה הוא לא פעל לפני כן. וגם עכשיו, באופן שבו הוא מתנהל. וזה ידוע שבענייני פוריות, המצב הנפשי של האישה מאוד מאוד קבוע. יש הרבה זוגות שעושים טיפול, ודווקא שמעתי, לא יודע אם הרבה, שמעתי כמה וכמה מקרים, שדווקא בחודש הרופא אמר להם, טוב, אתה צריך לקחת מנוחה, וזה יותר מדי הורמונים וכל זה, בחודש של המנוחה, שבו הם היו בטוחים שלא יהיה הריון, אז הם נקלטו. כי המון המון תלוי ברפיון ובאמונה וכל זה, והיא הייתה איזה מין ככה מאוד מאוד תפוסה. אז הילד הזה, שהיה אמור להיוולד מדוד ומיכל, לא, לא, לא נולד. בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו נמשיך לפרק ז', לכאורה להמשך הטבעי, אחרי שהעלינו את ארון ברית השם לעיר דוד, אז עכשיו זה הזמן לבנות את בית המקדש, אז תהיו כאן בעזרת השם. חזק וברוך. השבוע אני במילואים, ולכן כל שיעוריי לא יתקיימו חוץ מהשיעור הזה. שבוע הבא יש שיעור, אני חוזר ל-50.